לאיש.
טוב, אנחנו ביום שלישי לפרשת ויקרא, זה פרק ב', פסוק ז'. אנחנו נמצאים פה לקראת סיום המנחות שהתורה מביאה, שיש אפשרות להביא לבית המקדש, ולמדנו שיש חמש סוגים של מנחות. אתמול למדנו על ארבע מתוך החמש, היום נלמד על הסוג החמישי. הסוג החמישי זה נקרא מנחת מרחשת. אולי נחזור בקצרה מה הם הסוגים הקודמים. היה לנו מנחה ראשונה שקראו לה מנחת צולת, ואמרנו שהייחודיות במנחת צולת שהכהן קומץ, דהיינו מוריד את החלק שאמורים לשרוף על המזבח, הוא קומץ את זה בעוד שהבלילה לא נפתה או לא תוגנה, אלא היא עדיין בבלילה של שמן וכמח, צולת דהיינו. לעומת הארבעה סוגים הבאים, הם קודם נאפים או מתוגנים, ורק לאחר מכן הכהן קומץ ממנו. הסוג השני אמרנו, זה נקרא מנחת מאפה תנור. במאפה תנור עצמו יש שני סוגים. יש מאפה תנור שקוראים לזה חלות, ויש מאפה תנור שקוראים לזה רקיקים. זה, אם כך, יש לנו כבר שלוש סוגים. הסוג הרביעי, שבזה סיימנו אתמול, זה נקרא מנחת מחוות. זה עובר בתיגון, התיגון הוא במחוות. מחוות הוא כלי שאנחנו מכירים אותו, כמו רש"י אומר, הוא לא כלי עמוק, אלא הוא צף, יש מעט שמן והוא צף על גביו. אנחנו עכשיו לומדים על הסוג החמישי, שזה מנחת מרחשת, קוראים לזה. אומרת התורה ככה: ואם מנחת מרחשת קורבנך, סולת ושמן תעשה. אומר רש"י, מרחשת, מה זה מרחשת? כלי הוא שהיה במקדש עמוק, לעומת המחוות שהוא כלי שהוא לא עמוק אלא הוא כלי צף, אז הכלי שטוח. המרחשת זה להפך, זה כלי עמוק כמו סיר, ואז כמות השמן הרבה יותר גבוהה. למה קוראים לזה מרחשת? אז הוא אומר ככה, ומתוך שהיא עמוקה, רק שהכלי הוא עמוק, שמנת צבור, אז השמן שהכנסנו הוא מכונס בכמות גבוהה, ואין האור סורפו. כשאתה שם בתוכו את הבלילה הזו של הסולת עם השמן, הוא לא נשרף באש, אלא הוא מקבל את כל הטיגון שלו, כי הוא בשמן עמוק. לפיכך מעשה מנחה עשויים לתוכה רוחשים, כשאתה מכניס לתוכו את המעשה מנחה הוא רוחש, כאילו הוא מטייל לו בתוך השמן, יש לו מקום לטייל כי זה עמוק. ואז מה קורה? לכן קוראים לזה מרחשת. מרחשת זה כמו רוחשים, כמו רוחשים, זה כמו שאונקלוס מתרגן את המילה רמס, רמס שהוא ככה הולך, התרגום שלו זה רוחשים, רחש. אותו דבר, רחש זה דבר שהוא צף, מסתובב נע ונד בשמן. זה מה שרש"י מסיים ואומר, כל דבר רך על ידי משקה נראה כרוחש ומנענע, מכיוון שהוא נמצא בתוך משקה, במקרה שלנו זה שמן, והוא צף לו והולך וחוזר, אז הוא נראה כמו שהוא מתנענע, כאילו יש לו איזה חיות כזו שגורמת לו להיות רוחש. לכן קוראים לזה מנחת מרחשת. אז אם אדם החליט לקבל על עצמו להביא לבית המקדש מנחת מרחשת, אז כתוב בפסוק ח', הבאת את המנחה אשר יעשה מאלה לאדוני והקריבה אל הכהן והגישה אל המזבח. הפסוק ח' מדבר על מנחת מרחשת, אבל הוא כולל גם את המנחה הקודמת, את מנחת מחוות, כמו שרש"י אומר, אשר יעשה מאלה. מאחד מן המילים, מן המינים הללו, זאת אומרת, דווקא כשמדובר על המינים הללו, על המנחות שעליהם מדובר כאן בפרשה, זה בא לשלול, לעומת זאת שיש לנו בבית המקדש מאפה מסוג שונה שהוא לא כלול בהגדרה הזו. למשל, יש לנו את לחם הפנים, לדוגמה, שמביאים, שנמצא כל השבוע בבית המקדש. יש לנו את שתי הלחם שמקריבים קורבן מיוחד בחג השבועות. מה שמדובר פה זה לא דומה בכלל, לא לשתי הלחם, לא ללחם הפנים. זה מה שאומר, מאחד מן המינים הללו, מאלה שהסברנו קודם את החמש סוגי מנחות, והקריבה אל הכהן. מה זה והקריבה? אומר רשי, והקריבה בעליה אל הכהן. בעליה, זאת אומרת, מי שלקח על עצמו להביא את המנחה, הוא מביא את זה לבית המקדש של הכהן, והגישה אל המזבח. מי מגיש את זה למזבח? אומר רשי, והגישה הכהן אל המזבח. זאת אומרת, עד שהוא מגיע לכהן, אז הבעלים מביא את זה. אבל ההגשה למזבח, זה כבר עושה הכהן. לאיזה מקום במזבח? אז פה כתוב אל המזבח, ולא כתוב לנו באופן מפורש לאיזה מקום במזבח. זה הדרך שהתורה קובעת, איך המנחה, איך דרכה של המנחה הזו להיקרב על המזבח. הרי צריך בסופו של דבר לקמוץ ממנו, והוא קיבל על עצמו להביא מנחת מרחשת, זה מה שהוא קיבל על עצמו. אם הוא היה רוצה, הוא אומר, אני רוצה להביא מנחת צולת, אז זה לא היה עובר את התהליך הזה של הטיגון. זה מה שהוא קיבל על עצמו את המנחה הזו, אז זה מה שהוא מביא. והגישה הכהן אל המזבח, כאן בפסוק לא כתוב בדיוק באיזה מקום במזבח הכהן צריך להגריש ולקרב את זה. כתוב הגישה הכהן אל המזבח. רש"י אומר, מגישה לקרן דרומית מערבית של מזבח. רש"י אומר שהוא צריך להגיש הכהן את מה שהבן אדם הזה מביא, את המנחה, לא סתם אל המזבח, אלא במזבח עצמו, יש הרי ארבע פינות במזבח, שיקח את הקרן שהיא נמצאת דרומית מערבית. למה, איפה רש"י רואה? כתוב אל המזבח, לא כתוב איפה. אז האמת שהפירוט יבוא בעזרת השם כשנגיע לפרשת צו. שבפרשת צו מדובר עוד הפעם על מנחה, ויש שם בפרשת צו בפרק ו' פסוק ז' כתוב וזאת תורת המנחה, ושם גם כתוב שבני אהרון צריכים להקריב את זה. שם כתוב לא סתם אל המזבח כמו כאן, שם יש עוד מילה אחת, אל פני המזבח. כתוב לפני השם אל פני המזבח. שם המשפט הזה, לפני השם אל פני המזבח, הוא מבהיר לנו בדיוק לאיזה מקום במזבח. איך? כדי לקיים את שני הדברים, שזה גם יהיה לפני השם ושזה גם יהיה לפני המזבח, זה חייב להיות בקרן הדרומית המערבית. מדוע? חשבון פשוט. פני המזבח זה הצד הקדמי של המזבח, הצד שממנו אתה עולה למזבח. הכבש שעלו ממנו למזבח, באיזה צד של המזבח הכבש היה? בצד הדרומי של המזבח. אז אנחנו יודעים שכתוב אל פני המזבח, זה צריך להיות בצד הדרומי. צד שני, עכשיו בצד הדרומי יש לי את הפינה דרומית מזרחית ודרומית מערבית. אבל כתוב לפני השם. מה זה לפני השם? בצד שפונה להיכל, למשכן, לקודש הקודשים, זה נמצא בצד המערבי. אז מזה שכתוב לפני השם אל פני המזבח, מזה אני מבין שזה צריך להיות בקרן, בפינה הזו שהיא דרומית מערבית, אז התקיימו שני הדברים. אז זה מה שרש"י מביא כאן, זה בעצם מבוסס על מה שכתוב בהמשך. פסוק ט', והרים הכהן מן המנחה את הזכרתה והקטיר המזבחה אישר ריח ניחוח לאדוני. התורה לא מפרטת פה עוד הפעם בדיוק איך הוא עושה את זה, כבר למדנו את זה אתמול. כאן התורה רק אומרת שהכהן צריך לקחת את הזכרתה. מה זה את הזכרתה? אומר רש"י, את הזכרתה הוא הקומץ, כמו שכבר למדנו אתמול איך הוא קומץ, הוא לוקח את שלושת האצבעות עד הקמיצה, ומה שנכנס בחלק הפנימי, רק את זה הוא מקטיר על המזבח, את השאר יאכלו הכהנים. למה קוראים לזה הזכרתה? רש"י כבר אמר, כפי שלמדנו בשיעור של אתמול, שהבעלים, אותו עני שמביא את המנחה, מה גורם לו להיות נזכר לטובה לפני השם, שיהיה נחת רוח לפני השם, הזכרתה זה מלשון זיכרון, המעט הזה שמתוך מה שהוא הביא נשרף על המזבח, זה מזכיר אותו לפני השם. פסוק י' והנותרת מן המנחה לאהרון ולבניו קודש קודשים מאישי אדוני. זה המתנה שאהרון ובניו מקבלים לאכול את מה שנשאר, אם זה עבר את הטיגון של המרחשת או המחבת או התנור או כל מה שאמרנו, רק אחרי הקומץ. פסוק י' כל המנחה אשר תקריבו לאדוני לא תעשה חמץ, כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישי לאדוני. כל מה שעשינו זה צריך להיות תמיד בלי חמץ, זה היה קשור לפסח, זה היה בלי חמץ. מה זה בכל דבש? אומר רש"י, כל מתיקת פרי קרוי דבש. כשכתוב בתורה שלא לשים דבש, לא הכוונה רק דבש של דבורים, או לא חייב להיות רק של תמרים, למרות שבשבעת המינים דבש שם באמת הכוונה דבש תמרים. מה שאומר, כל מתיקות של פרי בלשון התורה זה נקרא דבש. מאיפה אנחנו רואים שהכוונה היא לכל מתיקת פרי, הדבר הזה יובר ממה שכתוב בפסוק הבא, פסוק י"ב. מזה שפסוק י"ב יגיד שיש פעם אחת בשנה שאפשר כן להביא שאור ודבש, בדרך כלל אסור להביא שאור ודבש, אבל מזה שכתוב שיש פעם אחת שאפשר להביא שאור ודבש, מזה שנראה מהו הדבש שמביאים כן פעם בשנה, מזה אנחנו לומדים שדבש זה כל מתיקת פרי. מה כתוב בפסוק י"ב? קורבן ראשית תקריבו אותם לאדוני ולמזבח לא יעלו לריח ניחוח. זאת אומרת, אותו שאור ודבש שאמרנו קודם שלא להקטיר על המזבח, אבל יש מצב של קורבן ראשית שכן מביאים, פעם אחת מביאים משאור ופעם אחת מביאים מדבש, כמו שרש"י מפרט לנו מה זה. קורבן ראשית תקריבו אותם, מה יש לך להביא מן השאור ומן הדבש? קורבן ראשית, יש קורבן שקוראים לו ראשית, למה ראשית? כי הוא ראשון לקבוצה מסוימת, מכיוון שהוא ראשון לקבוצה הוא מובא פעם אחת מחמץ ופעם אחת מדבש. מהו? שתי הלחם של עצרת הבאים מן השאור, כאשר מקריבים בחג השבועות. זה היה פעם אחת בשנה שהיו צריכים להביא לבית המקדש שתי הלחם, זה היה עשוי מחיטה, ובדווקא הפסוק אומר שנאמר, שמביא את הציטוט, מה שכתוב, נלמד זה בעזרת השם בהמשך הספר, חמץ תאפנה. התורה מדגישה שחייבים לאפות את זה דווקא שזה יחמיץ. פעם אחת בשנה שמביאים חמץ לבית המקדש, וביקורים מן הדבש, חג הביקורים, שזה באותו חג, חג השבועות, מביאים את הפירות הראשונים שצמחו לאדם בפרדס שלו, זה נקרא דבש, כמו למשל ביקורי תאנים ותמרים. אז תאנים ותמרים, זה לא חייב להיות דווקא תמרים, גם תאנים, שזה פרי מתוק. אז המתיקות הזו של הפרי קוראים לה דבש. מזה אנחנו למדים שמה שכתוב קודם, לא להקטיר דבש אף פעם, פירושו שום מתיקות של פרי שלא יהיה שם. פסוק י"ג, וכל קורבן מנחתך במלח תמלח, ולא תשבית מלח ברית אלוהיך מעל מנחתך, על כל קורבנך תקריב מלח. על המנחות שדיברנו קודם צריך שיהיה מלח גם כן. רש"י בעצם כבר הזכיר את זה שצריך שיהיה מלח. הזכרנו בשיעור של אתמול, היה כתוב שבקומץ, אז רש"י אמר שאסור שיהיה גרגיר מלח או קורת לבנה, שאסור שבתוך הקומץ, בתוך המעט הזה שהכהן קומץ, שזה יהיה נטו רק הסולת עם השמן, כמו שכתוב מסולתה ומשמנה. אז מה זה בא לשלול המרשי? לא גרגיר של מלח ולא קורת לבנה. אז עוד לא למדנו שצריך להיות בכלל מלח במנחה, אז זה כאן אנחנו לומדים שכן צריך בכל אופן להיות מלח. למה למלח קוראים בפסוק שלנו מלח ברית? מה קשור בין הברית למלח? אומר רש"י, מלח ברית, שהברית קרותה למלח מששת ימי בראשית. הקדוש ברוך הוא עשה הסכם וברית והתחייבות למלח עוד מבחילת הבריאה, שבכל קורבן שיקריבו בבית המקדש יהיה מלח, שהובטחו המים התחתונים תמיד, השולחן שלנו כמו מזבח, נכון? שהובטחו המים התחתונים להיקרב במזבח במלח, כמו שמסופר שהקדוש ברוך הוא עשה ביום השני של הבריאה הרקיע שמבדיל בין המים העליונים למים התחתונים. אז יש לשון שמים תחתונים בוכים ואומרים ענן בעינן למייקם כמי מלכה, גם אנחנו רוצים להיות למעלה, מה פתאום אנחנו הופלנו לרעה להיות למטה? אז הקדוש ברוך הוא נתן הבטחה למים התחתונים שהם גם יהיו למעלה, הם גם יהיו, יהיה להם רוממות. הרוממות שלהם זה שני דברים מביא רש"י. דבר אחד, שיהיה על המזבח מלח, מכיוון שידוע שהמלח זה תולדה של המים, אז לכן זה הסיבה אחת. למה? עוד דבר, בעוד מקום הקדוש ברוך הוא נתן למים, וניסוך המים בחג. יש פעם אחת בשנה שמתי שמנסחים על המזבח, לא רק כמו כל השנה ששמים יין, בחג הסוכות מנסחים גם מים, זה גם הבטחה למים מששת ימי בראשית. זה צריך להיות בכל קורבן מנחתך שיהיה מלח. אחר כך כתוב עוד פעם, על כל קורבנך תקריב מלח. מה התוספת במילים, במשפט האחרון בפסוק? אומר רש"י, על כל קורבנך עלולת בהמה ועוף והימורי כל הקודשים כולם, לא רק במנחה. אין קורבן בבית המקדש שמקריבים אותו על המזבח שלא שמו שם מלח. פסוק י"ד, ואם תקריב מנחת ביקורים לאדוני, אביב כלוי באש, גרס קרמל, תקריב את מנחת ביקוריך. אומר רש"י, על מה מדובר כאן? ואם תקריב, אומר רש"י, הרי אם משמש בלשון כי. האם הזה זה לא אם שיש לך בכלל בחירה חופשית, או כן או לא, אלא זה כאילו היה כתוב כי, כאשר. שהרי אין זה רשות, זה לא שאתה יכול או לא יכול. שהרי במנחת העומר הכתוב מדבר. פה מדובר שמביאים ביום הראשון אחרי חג הפסח, ביום הראשון של חול המועד אצלנו בתזיין בניסן, צריך להביא לבית המקדש מנחה שהיא עשויה מעומר, עומר זה כמות של סעורים, שהיא חובה, ולמרות שכתוב כאן ואם, זה לא מפחית מהחובה של הבאת קורבן העומר. והוכחה לכך מביא רש"י, וכן מה שנאמר בספר במדבר, ואם יהיה היובל וגומר. מה זה ואם יהיה היובל? הוא מגיע, אז מה זה ואם? אלא לפעמים המילה ואם משמעותה כי. מנחת ביקורים זה מנחה שקוראים לה ביקורים. למה קוראים לה ביקורים? זה לא קשור לחג השבועות, זה הרי עומר שמביאים בחג הפסח. למה קוראים לזה ביקורים? אומר רש"י, מנחת ביקורים במנחת העומר הכתוב מדבר, שהיא באה אביב, מביאים אותה מתי שהתבועה, דיינו השעורים, מתחילים להבשיל, בשעת בישול התבועה, דיינו בתחילת הקציר, ומין שעורים היא באה, וזה מביאים אותה דווקא משעורים. מאיפה יודעים שזה שעורים? אומר רש"י, יש כאן גזירה שווה, נאמר כאן אביב, ונאמר להלן, למדנו באמצע המכות של מצרים, שם במכת ברד היה כתוב כי השעורה אביב. אז אביב שכתוב פה ואביב שכתוב שם, ושם כתוב את המילה שעורה, מזה אנחנו יודעים שהמנחת העומר מביאים אותה משעורה. עכשיו, איך מביאים אותה? מה התהליך של ההבאה לבית המקדש? אז קודם כל אומר רש"י, כלוי באש, קודם כל התורה אומרת כלוי באש. מה זה כלוי באש? אומר רש"י, שמייבשים אותו על האור באבוב של קלעים. היו לוקחים כלי, והכלי הזה היה מנוקב, ומכניסים לתוך הכלי המנוקב את השעורים שקצרנו, ומעבירים את זה באש. מה המטרה? שהשעורים יתייבשו. כי כרגע הם מדי, מיד אחרי הקצירה הם מלחים, וכשזה לח, אתה לא יכול לטחון אותם כדי לעשות מהם את הקמח, כדי שיוכלו להביא את המנחת העומר. ברגע שהם מלחים, אתה מכניס גרעינים מלחים לתוך המטחנה, יצא עיסה, כן, לא יצא קמח. אז צריך קודם כל לייבש את זה. שאילו לי כן אינה נטחנת בריחיים, לפי שהיא לחה. אז קודם כל ייבשנו אותה. אחרי שייבשנו אותה, עכשיו צריך להפריד את המוץ מתוך את הקליפה מתוך הגרעין. מה עושים בתהליך הבא? גרס קרמל. מה זה גרס קרמל? גרוסה בעודה לחה. עכשיו גורסים אותה, כשזה עדיין קצת לח, גורסים אותה. מה פירוש, איך גורסים אותה? אז קודם כל מסביר רש"י, גרס, פירוש המילה גרס, זה לשון שבירה ותחינה. גורסה בריחיים של גרוסות. גריחיים של גרוסות זה גריחיים שהיא תחינה גסה, ואז כמו גריסים, ואז מה היא פועלת? התחינה הזו לא תוכנת את זה כקמח, היא רק מוציאה את הקליפה מהגרעין. זה מה שהתחינה הזו עושה. כמו, מאיפה אנחנו יודעים שהמילה גרס זה מלשון שבירה? מביא רש"י שני פסוקים. למרות שבשני הפסוקים זה כתוב עם סמך, בצלם זה כתוב עם סין, ידוע שסין מתחלפת בסמך בכמה מקומות. כמו, ויגרס בחצץ, זה כתוב באיכה, שויגרס בחצץ, חצץ אנחנו יודעים מה זה, זה אבנים קטנים, ששם הפסוק אומר ויגרס בחצץ שיני, כאילו השיניים שלנו נשברו, אם זה דרך משל עם אבנים, אז כתוב שבירת השיניים נקרא בפסוק ויגרס, רואים שויגרס זה עניין של שבירה. וכן פסוק שני מביא רש"י מתהילים, כתוב גרסה נפשי. מה זה גרסה נפשי? הנפש שלי נשברת. מה רואים בשני המקומות הללו? שגרסה זה שבירה, אז גרס פה זה שבירה. קרמל, מה הפירוש של המילה קרמל? קרמל זה שתי מילים, בעוד הקר מלא. קר כמו קרית. הקרית שיש לנו, אז בדרך כלל ממלאים אותה, או עם צמר, או עם נוצות, וכשהקרית מנופחת, היא מלאה, אז היא עמוסה. אז הגרעין, מתי אני גורס אותו? כשהוא מלא, כשהוא עדיין נפוח. ומה הוא נפוח? מהקליפה שעליו, והוא כולו ככה כמו קרית מלאה. זה נקרא קרמל, כשהקר מלא, כשהקרית מלאה, זה כדרך משל. שהתבואה הלכה, הוא מלאה בקשין שלה. התבואה עדיין יש לה לחות, והיא מלאה בקשין שלה, במוץ שלה. ועל כן נקראים המלילות. המלילות זה אותם תבואה אחרי הקצירה שלהם, קרמל. לכן קוראים לזה קרמל, וכן מביא רש"י, עכשיו הפסוק אומר בספר מלכים, וקרמל בציקלונו, שהיה לו בשר שלו, רוצים להגיד שהיה לו שם מלילות, קוראים לזה קרמל. פסוק האחרון, והכתיר הכהן את הזכר השר מגרסה ומשמנה על כל לבונותה ישל אדוני. סליחה, פסוק תדבב לא קראנו, אתה צודק, נקרא לפי הסדר, עוד פעם, פסוק תדבב, ונתת עליה שמן ושמת עליה לבונה מנחה היא. מדובר על על המנחה של העומר, אחרי שתחננו אותה נותנים עליה שמן ולבונה, כמו שכבר למדנו בימים הקודמים, לבונה זה הבשמים הללו וזה מנחה. אז נקרא עוד פעם בפסוק תזיין, והכתיר הכהן את הזכרתה מגרסה ומשמנה על כל לבונותה ישל אדוני. אולי כדאי לקרוא לשלימות העניין רק הלכה אחת מתוך הרמב״ם, שהוא מתאר לנו הלכה למעשה איך התקיים העניין הזה של העומר שכרגע קראנו. אז רש"י אומר ככה, קצרו, זה בהלכות מדין ומוספים פרק ז' הלכה י' ב', קצרו את העומר ונתנו בקופות, שמו את זה בתוך ארגזים, בתוך סלים, והביאו להזרה וחבטו וזורין ובוררין, עשו את כל המלאכות כמו בשדה שעושים מלאכת הזורר ומלאכת הבורר, שעושים את זה בכמות גדולה, פה עשו את זה בכמות קטנה, ולוקחים את השעורים ומעבבים אותו באור באבוב מנוקב, שמים את זה, מייבשים את זה, כמו שרש"י אמר, כן, ודאי, כדי שיהיה האש שולט בכולן, לכן לוקחים מנוקב, כי אם ניקחו דבר כמו איזה סיר, אז האש יהיה רק מלמעלה ולא יהיה בכל, אבל אם זה מנוקב, אז זה מקיף את הכל, כמו, נכון, בדיוק, שנאמר, אביב קלוי באש גרס קרמל, מפי השמועה למדו, זאת אומרת חכמים לימדו אותנו, שאינו מדבר אלא במנחת העומר בלבד, שהפסוק הזה שקראנו מדבר על מנחת העומר, ואחר שקולים אותו, שותחים אותו בעזרה, הוא חם, והרוח מנשבת בו, מקרים אותו, ונותנים אותו לריחיים של גרוסות, ותוכנים את השלוש סעים, ומוציאים מן הכל עיסרון שהוא מנופה ב-13 נפר, והשאר נפדה ונאכל לכל אדם. מה שנשאר, אפשר לבדות את זה, וכל אחד יכול לאכול את זה, ואז הוא ממשיך הלאה שבוללים את זה בשמן, שמים על זה לבונה, וקומץ, מקטיר וכו'. זה בכל אופן מה שקראנו קודם בתוקף.